שלום. בשבוע שעבר עסקנו במצוות ברכת התורה, ועסקנו בהיבטים שונים שלה, בשאלה אם מדובר בברכת המצוות רגילה או שמדובר בברכת השבע, ולנו אפילו אפשרות שאולי מדובר בברכה שנתקנה על סדרו של יום, מעין ברכות השחר שמברכים פעם ביום. ראינו לזה כמה נפקמינות, בין היתר השאלה אם צריך ללמוד מיד אחרי הברכה, מה קורה להפסק באמצע היום, אדם למד, הפסיק ללמוד וחזר ללמוד עוד פעם, שינה באמצע היום עסקנו, מה קורה לאדם שקם לפנות בוקר ללמוד, ועסקנו בהיבטים השונים והכרענו לפי המנהג המקובל, כמו שאמרנו בשיעור הקודם. מה שנותר לנו היום לעסוק עדיין בעניין ברכת התורה, אני תרצה לעסוק היום בשתי נקודות. נקודה ראשונה, אני מבקש לדון באדם שלא ישן כל הלילה ובמעמדו של אדם כזה בנוגע לברכת התורה ביום הבא, ולעסוק גם בשאלת חיוב נשים בברכת התורה. האם נשים חייבות, יכולות לברך ברכת התורה, כדי להשלים את התמונה בנוגע לברכה הזאת. בנוגע לנקודה הראשונה, אדם שהיה ער כל הלילה, אז נדון קודם כל לפי העקרונות שכבר ראינו בשבוע שעבר. אז לפי שיטת הראש שסבור עקרונית כל הפסק מחייב ברכה, הוא סבור שעקרונית ברכת התורה היא ברכת המצוות, ולכן אם אדם השיח דעתו למשל על ידי שינה על מיטתו בלילה, על ידי שינה על מיטתו ביום, דהיינו שנת קבע ביום, לא איזה נמנום סביב הסטנדר או סביב השולחן, אלא כשהוא עלה על משכבו לישון ביום, לדעת הראש זה מהווה הפסק וצריך לעזור לברך. אז לפי שיטה זו לכאורה מתבקש שאדם שלמד כל הלילה ברציפות ולא השיח דעתו מהלימוד, כן? אז אדם כזה לא יצטרך לברך ביום מחדש. רבנו תם לעומת זה, שראינו שהוא סובר שעיקר ברכת התורה שנתקנה פעם ביום, דהיינו בכל יום, וכל ברכת תורה תופסת ל-24 שעות, אז לשיטתו כמובן אדם כשמגיע יום חדש לכאורה צריך לברך. גם לשיטת רש"י, שראינו שהוא היה מברך פעמיים כשהוא קם לפנות בוקר, מברך כדי להשאיר לו את הלימוד, וגם מברך פעם שנייה כשהוא הולך להתפלל, אז הסברנו שבגלל שרש"י רואה בברכת התורה שני תפקידים, דהיינו שהיא גם ברכת המצוות וגם ברכה על סדרו של יום, ולכן אדם כזה יצטרך במקרה שלנו, אדם שלא ישן כל הלילה, יצטרך לברך ביום הבא מצד עצם הדין שיתחדש כאן יום חדש. זה ברמה העקרונית מצד שיטות הראשונים. כשנבוא לבדוק פינת ההלכה, אז יש מקום לדקדק כאן בכמה דברים, ונראה. בשולחן ערוך הוא פוסק בעיקרון שינת קבע ביום על מיטתו והפסק, ויש אומרים דלא והפסק, זו אותה מחלוקת של הראש ורבנו תם, וכן נהגו. זאת אומרת, המנהג הוא לא לראות בזה הפסק, ולנהוג כשיטת החולקים על הראש, או בגלל שיטת רבנו תם, כמו שאמרנו, או מפני ששינת קבע ביום, בכל מקרה, גם אם נקבל את העיקרון של הראש, לא לראות בה היסח הדעת, בגלל ששנת היום שונה מהותית משנת הלילה, שנת יום היא רק איזה צבירת כוחות, בעוד שנת לילה היא מעין איפוס המערכות והתחלה מחדש. איך שלא יהיה, אנחנו רואים כאן בשולחן ערוך, שהוא הכריע שמספק לא לברך. בעניין הזה רק שנדע שיש אחרונים רבים, מהם הגרא והפרי חדש ועוד ואלי רבא ורבים אחרים, משנה ברורה כאן מביא אותם בסעיף קטן קפה בסימן ממזיין, ותוכלו לראות את זה שם מי שירצה, שחבילה גדולה של אחרונים שהכריע שאדם שישן ביום על מיטתו, שהוא קם כן לברך ברכת התורה, אבל כאמור המנהג הוא לא כזה. מי שירצה, המשנה ברורה מכריע שם שמי שנוהג לברך כשיטות אותם אחרונים לא הפסיד. טוב, זה הכל פנים בעניין הזה, זה פסק השולחן ערוך. בסעיף י"ב שם השולחן ערוך פוסק, אף אם למד בלילה, הלילה הולך אחר היום שעבר, ואינו צריך לחזור ולברך כל זמן שלא ישן. כך אומר השולחן ערוך. מדברי השולחן ערוך נראה שכל זמן שלא ישנים, הלילה הולך אחר היום, ולכן לא צריך לברך מחדש ביום. עיקר חידושו נראה מדבריו הוא שכל זמן שהוא עדיין ער, אז אין כאן הפסק, הוא יכול לסמוך על ברכת היום שעבר. אבל משתמע מדבריו שרק זה דין של הלילה הולך אחר היום. דהיינו, כדי לקבוע מתי זה יום חדש, אפשר לחשוב שהיום הולך אחר הלילה, והיא ערב והיא בוקר, או אולי הלילה הולך אחר היום, לכן השולחן ערוך פוסק, הלילה הולך אחר היום. אבל נראה מדבריו כמעט בעליל, שאם היה מדובר ביום הבא, ביום חדש, אז ודאי הוא צריך לברך, אף על פי שלא היה כאן הפסק. כי יש דין של הפסק בברכת התורה, ודין שני של תחולת הברכה. ותחולת הברכה לדעתו היא הלילה הולך אחר היום, כך שכל יום חדש, כל בוקר חדש, בעצם חייב ברכה חדשה. כך נראה לי באופן פשוט להסביר ולהבין בדברי השולחן ערוך. המשנה ברורה דן בשאלה הזאת שלנו בצורה מפורשת, בשאלה של אדם שלא ישן כל הלילה והיה ער, מה דינו לבוקר? והוא אומר כך, במשנה ברורה בסימן ממזיין, סעיף קטן כפחת. וכך הוא כותב, ואם היה נאור כל הלילה, יש אומרים, דאין צריך לברך בבוקר. אז הוא מביא דעה ראשונה, שלא צריך לברך בבוקר ברכת התורה, אם הוא היה ער כל הלילה. וזה הוא מביא שיטה בשם הפרי חדש והגרה, וזה רק תואם את שיטתם, שהפרי חדש והגרה הכריעו עקרונית כשיטת הראש, שהבאנו קודם לגבי שינה ביום על מיטתו, שלדעתם צריך לברך שוקה מהשינה, זאת אומרת שלדעתם עיקר הברכה זה על הלימוד, ברכת המצוות, וממילא כשאדם עשה הפסק באמצע היום צריך לברך, וממילא אם הוא היה ער כל הלילה ולא עשה הפסק, אז הוא לא צריך לברך. זאת שיטה אחת שהמשנה ברורה מביא. ויש אומרים, זה צריך לברך. השיטה השנייה היא שצריך לברך, וזה כך כותב המגן אברהם ואלי רבא ועוד, וכנראה שהסיבה שלהם היא מפני שחוששים לשיטה שבעצם סליחה ויש אומרים כן, שיטת השיטה הראשונה היא שיטת הראש, שאם לא ישן כל הלילה אז בבוקר לא צריך לברך, והשיטה השנייה זה צריך לברך, כיוון שהם חוששים או הם סוברים שעקרונית כשמתחיל יום חדש זה עצמו מחייב ברכה, כמו שדקדקנו לפני כן מלשון השולחן ערוך. כי קבעו חכמים ברכה זו בכל יום, דו מיד ישאל ברכות השחר. והכרעתו של המשנה ברורה בין שתי הדעות האלה היא וספק ברכות להקל, אך אם אפשר לו יראה לשמוע ברכת התורה מאחר ויאמר לו שיכוון להוציאו בברכות, והוא יכוון לצאת ויענה אמן, ויאמר אחר כך איזה פסוקים כדי שנחשב לו מקום לימוד, או יכוון לצאת בברכת העבר הבא וילמוד תכף מעט אחר שיסיים תפילתו. קיצורו של דבר, משהו טוען בעצם המשנה ברורה מציע לנו הלכה למעשה, ספק ברכות להקל, על זה יש מקום קצת לתמוע על ההכרעה הזאת שספק ברכות להקל בהקשר הזה, כיוון שברכת התורה לדעת חלק של הפוסקים היא מצווה דאורייתא. אז אמנם נכון שיש בזה מחלוקת בין הפוסקים בעניין הזה, אבל בוודאי שזה לא פשוט להגיד כאן דין ספק ברכות להקל, אבל בכן זאת הכרעת המשנה ברורה שמספק לא יברך. כנראה שהוא אומר את זה בגלל שיש שתי אלטרנטיבות אחרות שהוא מציע לברך במקרה כזה, או לשמוע מאדם שישן בלילה ולשמוע ממנו את הברכות ולענות אמן אחר ברכותיו וללמוד אחר כך כדי שהברכות תעלינה לו לברכת התורה. וכאן אני מדגיש שוב שכשעונים אמן אחר כששמעים ברכות ברכת התורה, בגלל הספק המחלוקת של הראשונים האם ברכת לעסוק בדברי תורה היא ברכה עצמאית או שיש לה המשך בוערב נא, לא לענות שם אמן אחרי לעסוק בדברי תורה, אלא לחכות עם האמן עד המלמד תורה לעמו ישראל. אז זה לגבי, זאת אופציה אחת שמוצעת לנו על ידי המשנה ברורה. האופציה השנייה שהוא מציע, או שיכוון לצאת בברכת האבא רבה. דהיינו, כיוון שהוא הולך בכל מקרה כרגע להתפלל, גם מולה שם בלילה, הוא הולך כרגע להתפלל, כשהוא מתפלל את התפילה ואומר אהבת עולם או אהבה רבה, יכוון לצאת בה ידי חובת ברכת התורה, ובגלל הוויכוח האם צריך ללמוד מיד אחר כך או לא, כדאי ללמוד כאן מיד אחר כך, ובסיטואציה הזאת שהוא סומך על ברכת אהבת עולם, כן כדאי ללמוד מיד אחרי התפילה, בגלל שלדעת הרבה ראשונים, גם אם בברכה רגילה לא צריך ללמוד מיד אחר כך, הרי כאן כן צריך ללמוד מיד אחר כך, כיוון שאם אני רוצה להפוך את ברכת אהבת עולם לברכת התורה, כיוון שבדרך כלל היא לא ברכה שנתקנה לברכת התורה, אז כתבו כמה ראשונים, גם בראש, גם ברשב"א ועוד, שכתבו שחייבים ללמוד מיד אחר כך כדי להפוך את הברכה הזאת לברכת התורה. אז אני מסכם את שתי האפשרויות האלה שעלו לנו בדברי המשנה ברורה לאדם שלא ישן בלילה. אופציה אחת, לשמוע ברכות ממי שישן, לענות אמן, וללמוד מיד אחרי הברכות, כמו שנהוג, כששומעים את הברכות, מיד אומרים את פסוקי ברכת כהנים, אלו דברים וכו', כמו שאדם עושה בכל יום, בבוקר, כשהוא מברך ברכות התורה. באפשרות שנייה, שמציעה לנו המשנה ברורה, היא לסמוך על ברכת האהבה רבה, אבל אז חשוב לשבת מיד אחרי התפילה וללמוד, כמו שהסברתי, בגלל שיש ראשונים רבים שסבורים שברכת האהבה רבה היא לא הברכה האותנטית, לא הברכה שעיקרה נתקנה לברכת התורה, ולכן כדי להפוך אותה לברכת התורה, כדי להגדיר אותה כברכת התורה, יש חשיבות ללמוד מיד בצמוד לתפילה, ולכן מיד אחרי תפילה יראה לשבת ללמוד לפחות כמה דקות, כדי שהברכה תעלה לו לברכת התורה. כאמור, זה שתי הצעות של המשנה ברורה. צריך לזכור תמיד שלפי הדקדוק שלנו מלשון שולחן ערוך, משמע שהוא יכול לברך בלי צורך להסתמך לא על ברכת האהבה רבה ולא על אחרים, וכך מכריע גם הרב עובדיה יוסף בתשובותיו, וספרדים בוודאי שרוצים לנהוג כך יכולים לנהוג כך. מי שיכול לשמוע ברכת התורה מאחר אז ורוצה לצאת ידי כל ספק יעשה כן, אבל שוב, אם אין לו אחר, בהחלט יכול לברך בעצמו את ברכות התורה כאמור. יש פה עוד נקודה אחת שהמשנה ברורה מביא וחשוב לעמוד עליה, והיא חידוש של הגאון רבי עקיבא איגר. אומר המשנה ברורה שם באותו סעיף בהמשך, ואם היה ישן ביום שנת קבע על מיטתו, ובלילה שאחריו היה נאור כל הלילה, זאת אומרת, אם אדם מדובר שהוא קם בבוקרו של יום א', למשל, נדבר עכשיו על דוגמה של חג השבועות הקרב ובא, ביום שלישי בבוקר, ערב שבועות, הוא קם בבוקר, ואחרי הצהריים של יום שלישי הוא הלך לישון איזה שעה, שעתיים על מיטתו, קם מהשינה ואז הוא למד כל הלילה, ולמחרת בבוקר, יום רביעי בבוקר, חג השבועות, רוצה לדעת האם לברך או לא. על זה מחדש הגאון רבי עקיבא איגר, פסק הגאון רבי עקיבא איגר דבסה, לכו לאלמה צריך לברך בבוקר ברכת התורה, וזה הנקודה. למה? לכו לאלמה. אז הוא טוען, הוא מבין שהלכו לאלמה, זה אומר, הן לשיטת הראש, הן לשיטת רבנו תם. כלשיטת הראש, עקרונית הוא היה צריך לברך כבר מיד אחרי שהוא קם משנת היום, כי הוא ישן על מיטתו. אבל פי שלמעשה לא נוהגים כך, בגלל שחושבים לרבנו תם, אבל כשמגיע בבוקר, אז שוב, לפי רבנו תם הרי יום חדש, מחייב ברכה מצד עצמו, אז הן לפה, הן לשם, הוא סבור שיש מקום, כולה אלמה צריך לברך. לגבי העמדה הזאת לא פשוטה לגמרי, כיוון שיכול להיות בהחלט שאפשר לא לברך אחרי שנת היום בלי להתחייב אוטומטית בבוקר, וזאת מסיבה פשוטה, כי יכול להיות שאני חולק על הראש לא בגלל סברת רבנותם, מי שחולק על הראש בגלל סברת רבנותם, אז כשמגיע הבוקר, אז ממה נפשך הוא צריך לברך? או מצד רבנותם או מצד הראש. אבל אפשר לחלוק על הראש, כאמור, לא מצד רבנותם, אלא מצד העובדה ששנת היום היא לא הפסק, כי כמו שהסברנו קודם, ששינה ביום שונה מהותית משינה בלילה, ולכן יכול להיות שאם אני רואה ששינה ביום היא שונה מהותית מאשר שינה בלילה, וגם אם משנים על המיטה זה לא הפסק, כי זה רק צבירת כוחות ולא איפוס מערכות של תחילת יום חדש, אז אם כן, יכול להיות בהחלט שלפי הראש, או לפי, אם נסבור עקרונית כמו הראש ולחלוק עליו רק בנקודה הזאת של שינת היום, אז אין חיוב של ברכה. מה עוד? שכאן מתעוררת עוד בעיה, שהרי אדם שלא בירך ברכת התורה, אם הוא אמר אהבה רבה או אהבת עולם, יצא ידי חובה. וכאן הרי האדם הזה, גם הוא ישן ביום שלישי בצהריים, אבל הרי בלילה הוא אמר אהבת עולם כחלק מתפילת ערבית, אז לכאורה הוא כבר פתר את ברכת, את הצורך שלו בברכת התורה. אלא מה שאמרנו, שיכול להיות שצריך אחרי ברכת אהבת עולם, כיוון שהיא לא עיקר ברכה ברכת התורה, אז צריך ללמוד מיד אחריה. ואכן כך אומר בקלייגר, כיוון שאם הוא לא למד, אומר בקלייגר שהוא חייב לברך בבוקר בכל מקרה, במקרה שלנו, אם הוא לא למד אחרי שהוא, מיד אחרי שהוא קרא ברך ברכת אהבת עולם. אבל זה כאמור, הדבר הזה הוא חומרה שאנחנו נוקטים אותה, אבל הביטוי לכול אלמה שהבקלייגר משתמש בו בסיטואציות האלה שהוא מתאר, הוא ביטוי לא פשוט. לכן לעניות דעתי נראה שמי שרוצה לחוש שיטת המשנה ברורה, עקרונית, דהיינו, מי שפוסק משהו חן ארוך, שמשתמע ממנו שהוא פוסק להדיה, שיום חדש מחייב ברכה, אז אין בעיה. אבל מי שחושש לדברי המשנה ברורה, לנקוט את האופציות האלה של לסמוך על אהבת עולם, או לשמוע מאחר, אני חושב שגם אם הוא ישן בצהריים, ראוי לו לעשות כן, דהיינו לחפש או אחר, או ברכת אהבת עולם של היום, וללמוד מיד אחריה, כי אם הוא רוצה לחסוך את כל הספקות, כדאי לו לנקוט בדרך הזאת. טוב, אז כאמור עד כאן בנוגע לדין הזה של אדם שלא ישן כל הלילה. ועכשיו אני רוצה לעבור בקצרה לברכת התורה באופן פשוט, לעבור באופן ישר לברכת התורה לגבי נשים. אז במבט הפשוט לכאורה, ש כיוון שידוע לנו שנשים פטורות ממצוות תלמוד תורה, כן? כתוב ולמתם אותם את בניכם, בניכם ולא בנותיכם, וכל מי שאחרים מצווים ללמדו, מצווה ללמוד בעצמו, וכולי, כתוב באותה סוגיה במסכת קידושין. אז המסקנה המתבקשת מן הסוגיה בקידושין היא שאדם שעקרונית אישה פטורה ממצוות תלמוד תורה, ממילא מסתבר שאישה לא צריכה לברך ברכת התורה. אבל הפוסקים כתבו בצורה מפורשת, רבים הפוסקים, רבי תוסף מעריך בו, מביא שיטת האגור, למעריל, מי שירצה יוכל להסתכל בבית יוסף בסימן ממזיים, שהוא מביא את קבוצת הראשונים השונות שעוסקות בדבר הזה, וכך הוא פוסק גם להלכה בשולחן ערוך, בסימן ממזיים, סעיף י"ד, נשים מברכות ברכות התורה. כך הוא פוסק בשולחן ערוך. בטעם הדבר שנשים מברכות ברכת התורה, כתבו בפוסקים כמה וכמה טעמים. יש טוענים מן הראשונים שנשים חייבות לברך ברכת התורה. כן? בין הטעמים שכתבו, כתבו שאישה חייבת ללמוד דינים שהיא שייכת בהם. זה חלק מצוות תלמוד תורה, אז היא חייבת ללמוד אותם דינים שהיא שייכת בהם. זאת אומרת, דיינו אותן מצוות שהיא חייבת לקיים אותם, היא צריכה ללמוד את הדינים שהיא שייכת בהם. הדבר הזה אינו פשוט כלל ועיקר, אבל כך כתבו כמה ראשונים, שיהיה ברור, אבל עדיין אני אומר שהוא לא פשוט כל כך כלל ועיקר, כי בדרך כלל, בוודאי באופן פשוט, אם אני צריך לקיים מצווה מסוימת, אני צריך לדעת לקיים אותה. אז אם אני יודע לקיים אותה בלי ללמוד את בלי ללמוד בצורה מסודרת, אלא מה שבאמת היה מקובל גם בעולם. בעולם נשים ידעו הלכות נידה או הלכות שחיטה, הלכות ניקור או הלכות הפרשת תרומות מעשרות, כל מיני הלכות שנוגעות באמת לאותם דברים שהן מופקדות עליהן בבית, או לפחות היו מופקדות עליהן בזמנים עברו בבית, כן? אז כל אותם תחומים הם ידעו אותם מבית הספר של החיים, דהיינו מתוך החיים השוטפים בבית. כל אישה כזאת למדה את זה מאמא שלה או מהסבתא שלה בתוך הבית. לא היה איזה לימוד מסודר, פורמלי, שישבו ולמדו, פתחו שולחן ערוך או פתחו גמרא כדי ללמוד אותן הלכות שנשים שייכות בהן. כל הלכה שאישה שייכת בה, למדה אותה המסגרת השוטפת של החיים. כך שקשה לבוא ולומר שבאמת יש איזה חיוב ללמוד אותן מצוות ששייכות בהן. זה חידוש גדול שאומרים אותם ראשונים, אדם שחייב במצווה, הוא חייב, יש פן מסוים של חיוב תלמוד תורה לגבי אותה מצווה שהוא מצווה בה. כן, שיש לו גם מצווה ללמוד אותה מצווה שייכת בה. זה נראה לי הידוש, לכל פנים שאינו פשוט כאמור, אבל יש ראשונים שסבורים כמותו. באופן פשוט יש מקום לומר שכשאדם חייב מצווה, אז הוא חייב לבצע את המצווה. אם הוא יודע איך לעשות אותה בלי ללמוד, גם כן טוב. אם הוא למד מתוך מבט במישהו אחר ולמד איך לעשות את זה, בלי לעסוק באיזשהו לימוד פורמלי, זה כן יכול גם כן טוב. ואכן יש כמה וכמה פוסקים שלא קיבלו את הטעם הזה. טעם שני שמובא בפוסקים בהקשר הזה, שאישה חייבת לומר פרשת הקורבנות, כמו שחייבות בתפילה. הרי אנחנו פוסקים שנשים חייבות בתפילה, וכיוון שנשים חייבות בתפילה, אז כיוון שחכמים תקנו לנו לומר פרשת הקורבנות בכל יום, את פרשיות הקורבנות, אז אישה חייבת לומר פרשיות הקורבנות כחלק ממצוות התפילה שלה, וכיוון שכך היא צריכה לברך ברכת התורה. אז על הנקודה הזאת יש להעיר בעצם שתי הערות חשובות. הערה אחת, יש ויכוח גדול בין הפוסקים, האם אדם חייב לברך ברכת התורה לפני שהוא אומר פסוקים שהם חלק ממערכת התפילה. יש פוסקים שטוענים שכשאדם לומד תורה, או אותם פסוקים שאדם אומר תוך כדי התפילה, פסוקי דזמרה למשל, או פסוקי הקורבנות וכו', כל מה שאדם אומר דרך תפילה, יש פוסקים שטוענים שעקרונית הדברים האלה לא צריכים, לא חייבים בברכת התורה. יש טוענים שגם הדברים האלה צריכים בברכת התורה. כל פנים זה ויכוח, זה מחלוקת, זה לא דבר פשוט. זה דבר ראשון. דבר שני, שיש להעיר על כך, שהלשון שכל מי שחייב בברכת התורה חייב בקורבנות, וכביכול קורבנות הופכות להיות חלק מחיוב של תפילה, זה גם כן דבר חידוש. כי באופן פשוט, זה לא אמירה כל כך ברורה. אני, נכון שיש מנהג לומר קורבנות לפני התפילה וכו', אבל באופן פשוט, בוודאי המנהג ברוב בתי הכנסת של אשכנזים היום, הוא להתחיל את התפילה בהודו, והרבה פעמים, בהרבה בתי הכנסת בכלל לא מתחילים, לא אומרים פרשיות הקורבנות. ולכאורה יש לזה הסבר, כי באמת הדבר הזה הוא מנהג טוב וכו', אבל תקנו לומר את הדברים האלה, אבל זה לא במובן מחייב, כמו שאדם חייב להתפלל, כך הוא חייב להגיד את הפסוקים האלה. ורוב הנשים המתפללות ודאי לא אומרות את הפסוקים האלה. אז לחייב אותם בברכת התורה דרך הסעיף הזה, זה נראה קצת לכאורה דבר שהוא לא פשוט כל כך. ואכן באמת הלכה למעשה, הגרא חלק על הטעמים האלה ולא קיבל את הטעמים האלה שנשים חייבות בברכת התורה מצד לימוד הדינים או מצד פרשת הקורבנות, והוא סבר שנשים יכולות לברך ברכת התורה מצד היבט אחר. ואני אקרא אולי את דברי הביאור הלכה כאן בסוף סימן ממזיין, שמזכיר את הנקודה הזאת, את עמדת הגרא בעניין הזה. אז הוא כותב ככה על דברי השולחן ערוך שנשים חייבות בברכת התורה, הוא כותב, הטעם דעה חייבות ללמוד הדינים שלהם, ועוד דחייבת לומר פרשת הקורבנות כמו שחייבת בתפילה, אם כן קאי הברכה על זה. זה דברי בית יוסף. ולפי זה הטעם יכולה להוציא בברכת התורה את האיש, כי היא חייבת, וכן כתב הפרי מגדים בהדיה. והגרא בביאורו חולק על זה הטעם, אין שם, אלא הטעם דמברכות הוא דעה ודפתיר מתורה, מכל מקום יכולות לברך ולומר וציוונו, דלא גריה מכל מצוות עשה שהזמן גרמה, דקיימלן דיכולות לברך עליהן, וכדלאל בסימן י"ז סעיף ב'. אז הוא אומר כאן שלפי הגרא, זה שנשים יכולות לברך ברכת תורה, זה לא שהן חייבות, כי אין להן חובת תלמוד תורה, אבל הן יכולות לברך ברכת התורה, מצד זה ש נשים יכולות לברך על כל מצוות שהן פטורות מהן, כמו שנשים ברכות על מצוות עשה של זמן גרמן. ואז הוא טוען כמובן שהחיוב כאן הוא רק דרבנן, וכיוון שברכת התורה יש פוסקים שסוברים שהיא דאורייתא, אז אישה לא יכולה להוציא את האיש. עכשיו, הנקודה הזאת של יכולות לברך מצוות עשה של זמן גרמה, או, אני רוצה להבהיר, ברכת התורה עצמה, מצוות תלמוד תורה עצמה, היא לא מצוות עשה של זמן גרמה. כן? אבל אישה פטורה מתלמוד תורה, כמו שהיא פטורה מצוות עשה של זמן גרמה. אז מי שסובר שנשים יכולות לחייב עצמן מצוות עשה של זמן גרמה, ולברך אותן, את הברכות גם יכולות לברך על ברכת התורה. זה פחות או יותר חשבון של הגרא. אבל הנקודה הזאת לכאורה, הרי אם אישה מברכת מצוות עשה של זמן גרמה, זה מחלוקת גדולה בראשונים. רבן אותם אומר, אמנם שחייבת לברך, אבל הרמב״ם הרי פוסק שלו, ובשולחן ערוך נחלקו בזה השולחן ערוך והרמ"א. השולחן ערוך אומר שנשים לא תברכנה מצוות עשה של זמן גרמה, ואילו הרמ"א פוסק שכן. אז לכאורה, לגבי ברכת התורה, לפי הרמ"א, באמת סברת הגרא יכולה לבוא בחשבון, אבל לפי סברת השולחן ערוך, לכאורה, עמדת הגרא היא יותר בעייתית. אבל כאן, לדעתי, בכל מקרה, אישה יכולה לברך ברכת התורה, בגלל מה שאמרנו כרגע, שלדעת השולחן ערוך, נשים גם חייבות לברך ברכת התורה, בגלל אותם שיקולים שאמרנו. ובצירוף, כל המערכת הזאת, שעל הצעד שאולי, גם נגיד שהן פטורות, אולי הלכה, כמו רבנו תם, שנשים יכולות לברך. וגם אם נאמר שהלכה קלם בם, אז אולי הן באמת חייבות לברך, ולכן יכולות לברך. דיינו שפה סקספקה לחייב אותן ברכה בממן אפשך, לכן נשים באמת יכולות לברך ברכת התורה, ואולי אפילו צריכות לברך ברכת התורה בכל בוקר. לגבי להוציא גברים, רצוי להימנע מזה שנשים תוצאנה גברים בברכת התורה. רק להשלמת התמונה, אני מבקש להשלים באמירה שיכול להיות שיש פן מסוים במצוות תלמוד תורה שאולי נשים חייבות בו, ואולי ניתן לצרף אותו כסמך לכך. אני מתכוון כאן בעיקר לספרי שאומר על הפסוק לעובדו בכל לבבכם, עובדהו בתורתו, עובדהו בתפילה, עובדהו בלימודו. וכאן הרמב״ם מביא את זה בספר המצוות, במצוות עשה ה', מצוות תפילה, ושם הוא מביא את המדרש הזה. לדעתו של הרמב״ם תפילה היא דאורייתא, והוא לומד את זה מאותו מדרש של איזו עבודה בלב זה תפילה. והמדרש באמת מדגיש שחיוב תפילה או חיוב עבודת השם כולל בתוכו שני רכיבים מהותיים של עבודת השם. דהיינו, רכיב אחד בעבודת השם הוא הרכיב של תפילה, וזה פשוט. והרכיב השני בעבודת השם הוא הרכיב של תלמוד תורה. זאת אומרת, כשאדם לומד תורה, אדם צריך לעבוד את השם גם בכוחותיו השכליים וגם בכוחות הנפש שלו. בתפילה יותר באים לידי ביטוי הכוחות הנפש האחרים של האדם. כן? הכוחות האינטלקטואליים באים לידי ביטוי בתורה. ואדם צריך לשלב בעבודת השם שלו גם שני היסודות האלה, ושני היסודות האלה של החיבור והדבקות והעמידה לפני השם באות לידי ביטוי גם בצד של לימוד, דבקות כביכול בשכל העליון, ודבקות בקדוש ברוך הוא על ידי זה שאדם עומד בתפילה ומתקשר עם הקדוש ברוך הוא. אם כך, אם אנחנו צודקים במהלך הזה, אז יוצא שכשאישה לומדת תורה מתוך מבט של עבודת השם, אז כאן אישה כבר חייבת, כיוון שעבודת השם היא מצווה שגם נשים חייבות בה, מצוות עבודת השם, מצוות תפילה, כן? אבל לא מצד מה שאמרו אותם פוסקים שיש חובה ללמוד פרשת הקורבנות, אלא אני מדבר כאן מהצד המהותי של חובת תפילה כחובת עבודת השם, כביטוי של עבודת השם, שכולל בתוכו שני רכיבים, גם ביטוי של לימוד תורה וגם ביטוי של תפילה. ומצד זה, אז יכול להיות שאישה שלומדת תורה היא באמת מקיימת מצווה כמצווה ועושה, לא מצוות תלמוד תורה כמצווה ועושה, אלא כמצוות עבודת השם שלה, ואז יכול להיות שכיוון שהיא לומדת תורה כדי לקיים מצוות עבודת השם, אז אותו לימוד יש לו פן של משהו מחייב, ואולי באמת ראוי לברך עליו ברכת התורה. אז היום נסתפק בזה, בעזרת השם שבוע הבא כבר נעבור לברכות אחרות. בעניין ברכת התורה אני חושב שמצינו את דיוננו. שלום, כל טוב.